שלום וברכה רבותינו, אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו, סדרת פרקי אבות. אנחנו עוסקים בשיטות התנאים, דיברנו באריכות על הלל הזקן, שתי שיעורים, היה עוד הרבה מה לדבר, אבל גם לזה אנחנו, ואנחנו ממשיכים בסדר הדורות. אם בפרק א' של מסכת אבות פגשנו את הלל ושמי, גם בתחילת פרק ב', בפרק ב' משנה ח' במסכת אבות, בפרקי אבות, אנחנו עוברים לדבר על התלמיד שלו. התלמיד שלו הוא רבי יוחנן בן זכאי. ועליו אנחנו נעסוק היום, בדמות שלו אנחנו נעסוק היום. רבי יוחנן בן זכאי היה בעצם מראשוני התנאים. זאת אומרת, היה לנו תקופת הזוגות, ובעצם הראשון שאנחנו מכירים, הדמות שמובילה את עם ישראל בתור תנא, שמנהיג את עם ישראל, זה רבן יוחנן בן זכאי. דרך אגב, התואר רבן הוא לא ניתן לאף אחד מלבד לכהנים הגדולים. אבל היחיד שהוא לא היה כהן וקיבל את התואר הזה רבן, זה רבן יוחנן בן זכאי. זה הדמות הזאת הפלאית, רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי הוא דמות מאוד מיוחדת, בעיקר מצד העובדה, שאנחנו כמובן נגיע לזה בעריכות היום, שהוא בעצם חופף. אם הלל שימש 100 שנים בפני הבית, ותיארנו על זה שבעצם זה ממש בסוף בית שני הוא נמצא, אז רבן יוחנן בן זכאי משמש כנשיא, ובעצם כראש בני ישראל, גם בתקופת הבניין וגם בתקופת החורבן, ומזה כמובן נולדו כל התקנות שהגמרא במסכת ראש השנה אומרת, 9 תקנות תיקן רבן יוחנן בן זכאי, ובעצם ממסדת ומעלה את שיטתו על נס, מה שיטתו של רבי יוחנן בן זכאי. אז הדמות הפלאית הזאת אנחנו הולכים לעסוק היום, בסייעתא דשמיא נתחיל. רבן יוחנן בן זכאי, תלמיד של מי הוא היה? כמו שאמרנו, תלמידו של הלל. ואנחנו מכירים כמובן את דמותו של רבי יוחנן בן זכאי, אבל מעניין שאותו אנחנו מכירים מתוך כל תלמידיו של הלל הזקן, והגמרא מספרת, הגמרא מסכת בבא בתרא דף קל"ד ומופיע בעוד כמה מקומות, שהגמרא מספרת שהוא דווקא היה הקטן שבכל תלמידיו. נספר את הגמרא. הגמרא מספרת ככה, תנו רבנן, 80 תלמידים היו לו להלל הזקן, אל תסתכלו למטה, אין לכם דף מקורות, תסתכלו רק עליי, כולם מרוכזים, סתם, צחק. יפה. 30 מהם ראויים שתשרה שכינה כמשה רבנו. 30 מהם ראויים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון. זה תיאורים מופלאים, נכון? כאילו מה, אתה רוצה להגיד שהם צדיקים? 80, 30 ככה, 30 כמו מוישה רבנו, 30 כמו יהושע בן נון. מה זה הדבר הזה? 20 בינוניים, גדול שבכולן, עכשיו יש מחלוקת איך לקרוא את המשפט הזה.
האם הבינוניים?
כן. האם הגדול שבכולן קי על בתוך הבינוניים? ומי זה הגדולים האלה? אנחנו לא יודעים. כלומר, אנחנו לא דיברנו עליהם אף פעם. או שהכוונה, הגדול שבכולן, הכוונה בכל השמונים, אחרי שסיפרנו שיש 30, 30 ובינוניים, אז עכשיו, גדול שבכל השמונים זה... יפה מאוד. יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולם רבן יוחנן בן זכאי. טוב, אז האמת שאת יונתן בן עוזיאל אנחנו מכירים מהתרגום שיש לנו, תרגום יונתן. אז יש לנו לפחות את התרגום, אז אנחנו יודעים איזה יונתן בן עוזיאל, אבל האמת היא פלא, אנחנו לא מכירים אותו. בתור מנהיג, בתור מישהו שהנהיג את הציבור, אנחנו לא מכירים אותו. ואת מי אנחנו מכירים למרבה הפלא? את הקטן שבכולם. זה קצת מוזר. מי אמור להנהיג את עם ישראל? הגדול! התורה עוברת, בתקופת הזאת, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, כך מתחיל הפרקי אבות. הזקנים, אנשי כנסת הגדולה, כבר מעבירים לתקופת הזוגות, שמעון הצדיק, אנטיגנוס, תקופת הזוגות, וכל פעם אנחנו לוקחים את הטופ, נכון? משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע. אז זה פלא, למה דווקא אותו קטן מנהיג את עם ישראל? זה באמת שאלה מעניינת. קטן בגודל, ככה רצית להסביר. אז הגמרא לא מסבירה כמוך, לצערנו הרב. למה? לא, למה? שנייה, רגע. היה אפשרות להסביר שהכוונה קטן זה בגיל. אבל א', חז"ל אף פעם לא באים לתאר תיאור טכני של גודל. חז"ל תמיד באים להגיד לנו משהו שהוא, יש לו משמעות רוחנית, במקרה הזה לפחות. ואיך אני יודע שזה קטן בגודל, הוא יישר כוח גדול, תודה רבה, ברוך תהיה מכל העמים. לא נעים לי שאני משתמש בצדיק וכזה, שריך. אז... בכל מקום, אז הגמרא קודם כל אומרת ככה, שימו לב, אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, בוא, אתה רוצה קצת נחשוף לך קצת מה זה הקטן שבכולם? אמרו אבל רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא ומשנה, גמרא, הלכות, אגדות, דקדוקי תורה, דקדוקי סופרים, כלים, חמורים, גזרות שוות, תקופות, גמטריות, משלות כובסים, משלות שואלים, שיחת שדים ושיחת כלים ושיחת מלאכי השרת, ודבר גדול ודבר קטן. וכמובן, אם כבר דיברנו על גדול וקטן, אז הגמרא שואלת, דבר גדול, מה זה דבר גדול? מעשה מרכבה. דבר קטן, הוויות דאביי ורבא. שוב, אביי ורבא חיו מאות שנים אחריו, אבל הוויות דאביי ורבא, את כל הסוגיות שלהם הוא כבר הריץ בראש. דבר גדול, טוב, אז זהו, לא השארת כלום. מי זה הגדול? כאילו, לא הבנתי. זה התיאור של הקטן. אז מה הגדול יודע? לא הבנתי, אפשר לדעת עוד משהו? אי אפשר לדעת עוד כלום. סגרת את כל הפינות, מקרא, משנה, תלמוד, שיחות. מה הגדול יודע לעשות? מה הגדול יודע? אומרת הגמרא הקדושה, קודם כל, לקיים מה שנאמר, להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. כמובן, השאלה הנשאלת אומרת הגמרא, וכי מאחר דקטן שבכולם כן, גדול שבכולם על אחת כמה וכמה. פה רואים שזה ודאי גודל רוחני, סתם, מכל המהלך הגמרא, זה ודאי גודל רוחני. זה לא... והגמרא רק אומרת, וואו, וואו, אם הקטן ככה, קל וחומר, בני מנשה, קל וחומר, מי זה הגדול? טוב, אז מי זה הגדול? מה הוא ידע? אומרת הגמרא, אני הייתי שותק, זאת אומרת, הייתי... אני, אם הייתי כאילו מנסח כאילו חזה, את הגמרא, הייתי שותק. אתה עשה את הקל וחומר, לא יודע מה הוא ידע, לא יודע, כאילו... אומרת הגמרא, אמרו עליו יונתן בן עוזיאל, בשעה שיושב ועוסק בתורה, כל עוף שפורח עליו נשרף. טוב. מה? האם הוא היה צריך שלם? שאלה מעניינת. האם זה היה נקרא דיני נזיקים? טוב. הגמרא אומרת ששובחות, הגמרא אומרת שמפריחי יונים זה גזלן דרבנן. הגמרא במסכת בבא בתרא. במסכת סנהדרין הם פסולים לעדות מדרבנן. למה הם פסולים לעדות מדרבנן? כי אין באמת קניין בכל העופות שפורחים. הם הולכים למקום למקום. טוב, אז לא יודע, הוא שרף למישהו, זה לא בדיוק של מישהו, אז לא היה בזה בדיני נזיק. עכשיו שנייה נשים בצד. זה מה שאתה רוצה לספר לי על תלמיד חכם. אתה יודע, תלמיד חכם כזה גדול, הוא יושב לומד התורה, פתאום, פאף! העוף נשרף, תספר משהו, כאילו חשבתי, תגיד משהו, שמע, כל סוגיה, הוא מריץ אותה מאלף עטף, לא יודע מה. טוב, לא נשאר כבר, אחרי רבי יוחנן בן זכאי, לא נשאר מה להגיד בגודל, אז מה אומרים? עוף נשרף. שכוח. זה יפה שהעוף נשרף, אבל מה זה אומר לגביי? רואים פה סתם בהערת הגב, אם אני מבין את הגמרא פה כפשוטה, שיש את ממד הדת ויש את ממד הקדושה. כלומר שכשאנחנו באים לתאר אדם גדול, אז אנחנו בעיקר נוטים לדעת כמה הוא יודע. אבל את זה אנחנו נראה במסכת אבות, שהמשנה במסכת אבות כבר תלמד אותנו טוב טוב, שחכם זה לאו דווקא אדם שיודע. זה תנועת הידיעה. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. טוב, ואותו דרך אנחנו רוצים להגיד, ואיזה הוא אדם קדוש? מי זה אדם גדול? אדם שיודע? או שם האדם קדוש? וכנראה שאת זה מנסה הגמרא להטמיע בנו, שדבר ראשון שתבין שהגודל באמת הוא כמה האדם קדוש לפני שהוא יודע. את יונתן בן עוזיאל לא מקמטים בערך הידע שלו, אלא בערך הקדושה שהייתה סביבו. כולו אומר כבוד. הקדושה הופיעה בצורה מוחלטת על אותו יונתן בן עוזיאל. אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שהגמרא מספרת במקום אחר, שבגלל מקרא אחד שתרגמו יונתן בן עוזיאל, נזדעזעה ארץ ישראל תפקוף פרסה על תפקוף פרסה. והיה ביום המספד הדד רימון, בברכת מגידון, הגמרא שם מספרת שיונתן בן עוזיאל שתל שם סודות של התורה שאי אפשר לתאר. אז אנחנו יודעים קצת מה הגודל שלו בלדרוש. אבל למרבה הפלא, הגמרא פה מתארת שהגודל שלו הוא דווקא במידת הקדושה שלו. וזה צריך לדעת, שאדם לא נדעת בשכל שלו, כמה השכל, כי לדעת, הצ'אט ג'י-פי-טי ידע כנראה, הוא לא יודע, אולי יותר, אולי פחות, לפעמים הוא... זה לא הנקודה של להכניס אוצר של ידע. שאלה מה זה מחולל בתוכך, עד כמה אתה נהיה אדם קדוש. זה נקודה שאפשר לשים אליה לב. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אבל לפי המהלך הזה, אנחנו נשארים עם זה שרבי יוחנן בן זכאי, הוא הקטן שבכולם. כמובן, ממש ככה פשט הגמרא, אי אפשר להגיד אחרת. בפשט הגמרא בבבלי לפחות אי אפשר להגיד אחרת. וזה קצת פלא, כי למה המנהיג של הציבור נבחר להיות הקטן שבכולם ולא הגדול שבכולם? האמת היא שאותה גמרא מופיעה גם בירושלמי. ואותה גמרא פתאום מאפשרת לנו להבין קצת אולי אחרת את ההיררכיה בין תלמידיו של הלל הזקן. בואו נראה את הירושלמי. אומר הירושלמי מסכת נדרים פרק ה' על החוו. אמר רבי יוחנן, ניכר הוא זה שהוא תלמיד חכם. הוא אומר שם את זה לזה סוגיה, ואז הגמרא מתחילה להריץ סיפור. 80 זוג של תלמידים היו לו להלל הזקן. גדול שבהן יונתן בן עוזיאל, והקטן שבהן רבן יוחנן בן זכאי. מעניין שיונתן בן עוזיאל הוא בלי תואר רב בכלל. גדול שבכולם. יונתן בן עוזיאל, לפי השם שלו. והקטן שבכולם זה רבן יוחנן, שזה תואר שבכלל קשה להשיג אותו בכלל. זה מעניין. פעם אחת, נכון? פעם אחת, חלה ונכנסו כולן לבקרו. כולם. מי הגיע? כולם, כל התלמידים. עוצרים את הבית מדרש, מגיעים להגיע. אבל תראו את הפלא. כולם נכנסו לבקרו, אבל כנראה שאין מקום לכולם. בבית של הלל הזקן. אותו הלל היה מחייב את העניים. כנראה הבית שלו היה מאוד מאוד קטן. זה אותו הלל שהגמרא ביום המספרת שהלל מחייב את העניים לעתיד לבוא, את זה שהוא אף על פי שהוא עני עוסק בתורה, כמו שעסקנו בדמותו באריכות, בדמותו של הלל. אז כנראה הבית היה צפוף, היה קטן. ולא נשאר מקום, למי לא נשאר? לקטן. אז קטן בגודל זה ודאי לא, זאת אומרת, הוא לא היה קומפקטי, כי אם היה קומפקטי הוא היה נכנס איתם יחד. אבל איכשהו לרבי, רבן יוחנן בן זכאי הקטן שבכולם, לא היה מקום. כי כידוע, כשיש מקום להיכנס, אז איזה מכנסים? קודם כל מכנסים את הרב הראשי, מכנסים את הגדולים, את הגדולים, את הגדולים, את הגדולים. ומי נשאר בסוף? רבן יוחנן בן זכאי. טוב. אז את המקור הזה היה אפשר להביא, לתאר את הדמות של הלל. כי פה רואים את הגודל של הלל. הלל נמצא על ערש דווי. חלה הלל. נכנסו תלמידיו לבקרו, זה צוואה, רבותיי. חלה, זה למה יש חולי, הגמרא אומרת? חולי כדי שיבשר לכולם שהוא הולך להיפטר. ככה ביקש יעקב אבינו כדי ויאסוף רגליו. נכון? שיעקב אבינו ביקש שיהיה חולי בעולם. גם אלישע, כתוב, חליה את חוליו אשר ימות בו. זאת אומרת, זה צבא, עכשיו מה שהולך לקרות. הלל שכיב מרע, הוא על מיטתו. ומה עושה הלל? שימו לב. אומרת הגמרא בירושלמי, אמר להן, הכנו הקטן שבכם, שהוא אב לחוכמה ואב לדורות. המשפט הזה כבר תמון הרבה מאוד. כל כך הרבה אפשר לראות מפה, קודם כל על הדמות של הלל, דבר ראשון, בראש ובראשונה. את אחרון תלמידיו, כשהוא על ערש דווי, יש לו 80 תלמידים. אחד מהצוואות שקיבל הלל מקודמיו, מאנשי כנסת הגדולה, העמידו תלמידים הרבה, ובאמת הלל ככה עשה. בשונה מכל הזוגות שהעמידו רק זוג אחריהם, הלל הוא כבר ריבוי של תלמידים, כבר שפע של תלמידים. הוא פתח את בית המדרש, זה כבר לא היה בונקר, כמו שסיפרנו. בית המדרש בתקופת הלל כבר לא היה בונקר, זה לא היה בונקר של שמעיה ואבטליון. הדברי תורה היו פתוחים, היו הרבה תלמידים, ומתוך כל התלמידים האלה הוא לא מפספס אפילו אחד. היינו יכולים לחשוב שהלל מרוב ריבוי התלמידים, טוב, בסדר, לא קרה כלום, אחד לא הגיע. הכנו הקטן שבכם, שהוא אב לחוכמה ואב לדורות. ופה רואים שהלל קורא לרבי יוחנן בן זכאי, אב לחוכמה ואב לדורות. מה, הוא? זהו? הגדולים לא? לא הבנתי. מה החידוש? אז היה אפשר להגיד שהוא מנסה לנחם אותו, זאת אומרת, אף על פי שהוא קטן שבכם, אז הוא אב לחוכמה ואב לדורות. אבל נדמה לי שהירושלמי מכוון קצת שנקרא אולי אחרת לגמרי את כל העלילה. בדיוק. בסדר, רבי מוטי, תן לי להגיד את זה, אשריך. צדיק. אז אולי באמת הגמרא מכוונת אולי למושג אחר של קוטן. שזה כמו שהקורבן העדה מספר פה בשמו של רבי מוטי, או הפוך, כאילו רבי מוטי בשם קורבן העדה, שקטן זה לא הגודל, זה התנועה הנפשית. קטן, אחד וקטן שבכם, אומר הקורבן העדה, כלומר אותו שהוא מקטין עצמו מכולם. זה תנועה נפשית.
גדול זה מגדיל?
אז לפי זה גדול זה מגדיל? לא יודע. אבל אומרת הגמרא פה בירושלמי, אין צריך לומר גדול שבכם. בשבילך. זאת אומרת, לכאורה פשט הגמרא, כל זה הוא אב לחוכמה ואב לדורות. מי? הקטן? אז כולם מישור, רגע, רק הקטן הוא אב לחוכמה ואב לדורות, אבל הגדול לא? לא, גם הירושלמי משאיר את ההיררכיה כמו שהיא. קטן זה רבי יוחנן זכאי, והוא אב לחוכמה ואב לדורות, והוא בטח ובטח שנתן בן עוזיאל. אז עדיין לא הצלחנו לענות על התשובה. כי עם איזה שאלה נשארנו? למה רבן יוחנן בן זכאי ממשיך להורות את הדורות הבאים, ולא יונתן בן עוזיאל? או לפחות אחד מהגדולים או מהבינוניים, אבל למה הקטן?
זה בחינה למנהיגות.
עכשיו אומר פה, אמרו לו הרי הוא בחצר. הרי הוא בחצר. אמר להם ייכנס. כיוון שנכנס אמר להם, להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. איפה פגשנו את הפסוק הזה היום? היום פגשנו אותו. מתי? כשהגמרא בבבלי סיפרה שרבי יוחנן זכאי לא הניח מקרא משנה לקיים מה שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. זה אותו פסוק שנקרא בעצם על רבן יוחנן בן זכאי. להנחיל אוהבי יש. אוהבי יש. ואמר רבי יוחנן, ניכר זה שהוא תלמיד חכם. מקשם התחיל כל האירוע. מה זה הניכר זה שהוא תלמיד חכם? זה הכל עליו. ומסביר פה הקורבן העדה, ופה המהפך רבותיי, ניכר זה שהוא תלמיד חכם, שרבי יוחנן בן זכאי הוא הגדול שבכולם. כך אומר הקורבן העדה. לפי זה, מה זה ואין צריך לומר הגדול שבכם? זה לא הכוונה וקל וחומר הגדול, אלא הכוונה ואין צריך לומר שהוא בעצם הגדול שבכם. אותו אחד שהוא מקטין את עצמו, בפועל הוא הגדול. פה אנחנו לא יודעים אפילו מי זה הגדול. לא כתוב לנו מי זה בכלל הגדול שנתן בן עוזיאל. לא כתוב לנו. רק אנחנו יודעים שיש תנועה נפשית אחת שחשובה לנו. זה אותו אחד שמקטין את עצמו. אותו אחד רבן יוחנן בן זכאי, שהוא מקטין את עצמו, וגם בסוף ימיו של רבו, שכולם דוחקים להיכנס, הוא אומר, אני הכי מיותר, אני אשאר בחוץ. אני בכל מקרה אף אחד לא צריך אותי, אני אשאר בחוץ. ואת זה הלל רוצה. הלל רוצה לראות את זה, את התנועה הנפשית של הקטנת הנפש, שאדם לא מחזיק מעצמו. הלל זה מידת הענווה. אם אני כאן, הכל כאן, זוכרים שהסברנו בהילל, זה שיא מידת הענווה. לעולם יהיה אדם ענוותן כהילל. מי קיבל את זה מרבו? רבן יוחנן מזכאי. הוא היה מקבל של תורת הענווה של הילל. ולכן לא בכדי הנקודה הזו שהילל מנהיג את עם ישראל 100 שנה בפני הבית, ומי מנהיג אחריו? רבן יוחנן בן זכאי. ובזה יצאנו ידי חובת ההסברה, למה רבן יוחנן בן זכאי מקבל את מושכות ההנהגה. אז זו נקודה ראשונה וחשובה על דמותו של רבי יוחנן בן זכאי. כן, רבנו.
אני רוצה להפיש
שרבן יוחנן בן זכאי
התחיל אחרי החורבן. למעשה, אחרי החורבן, כשאתה
תעביר שיעור, אז אתה תגיד את החשבון שלך, מצוין. אתה רוצה לשאול שאלה? מעולה. חכה שנייה, נגיע לאחרי החורבן. רגע, תחכה אבל. מה?
הוא לוקח.
רגע, אבל אתה רוצה להתקדם איתי, יאללה, חכה, אנחנו לאט. שאלה מצוין. אבל אם אתה רוצה לעשות מהלך, אז חכה שנייה, אנחנו נגיע למהלך שלך. אשריך, נגיע, לא, אתה צודק, אתה פשוט מתקדם איתי, יאללה, לפני שאנחנו לאט, אנחנו רוצים להתקדם לאט. כל מה שאתה אומר נכון, עוד רגע אנחנו נגיד אותו. בסדר? יפה. אתה צודק, מה שאתה אומר זה מעולה. נשתמש בזה עוד מעט. יפה, זה שלב ראשון. עכשיו רבותיי, כנראה שהלל העניק, יותר נכון, נסח את זה ככה, כנראה שרבי יוחנן בן זכאי ינק מהלל לא רק את מידת הענווה כפי שראינו, אותנה תנועה של קוטן, אלא גם את אותו מימרה מפורסמת שלו. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה. שימו לב, הלל חידש לפי הביאור שלנו א' את מידת הענווה, מה שאמרנו לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל, והסברנו את עומק מידת הענווה של הלל, אתם זוכרים? שדיברנו על הענווה בהקשר הזך והטהור שלה, לא רק אני כלום, לא אני כלום, אלא להגיד אם אני כאן הכל כאן. זה מידת הענווה של הלל. מידת הענווה שהיא לכאורה נראית לנו הפוך מהענווה. לא. זה לראות בכל פרט את הגודל. בכל דבר קטן, להגיד איך כל הגודל תמון כאן. זה הסוד של הלל, זה מה שראינו. אז הלל לימד את מידת הענווה. הוא לימד שצריך להעמיד תלמידים הרבה. בשונה מהבונקרים שהיו לפני כן, זה מה שתיארנו. ובצדק שהיו. זה להעמיד תלמידים הרבה, והוא לימד... הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. את כל שלושת הדברים האלה לקח רבי יוחנן בן זכאי. ענווה ראינו. נקודה שנייה. העמידו תלמידים הרבה. מספרת הגמרא, במסכת פסחים, דף כ"ו, שהגמרא שם עוסקת האם מותר להשתמש בקודש או לא מותר להשתמש בקודש, ואז הגמרא מספרת שרבן יוחנן בן זכאי היה דורש בצילו של היכל. זאת אומרת, היה שמש, מתחיל עכשיו קיץ, אין מזגנים, פיש מוקייף, אין להם מזגן, לא יכולים לשים מזגן ליהנות. אז מה עושים? צריך צל. צריך בית כנסת אדיר שיכיל את כל התלמידים. צריך, אז לא היה הולכים? רבן יוחנן בן זכאי היה הולך לצילו של ההיכל. איפה יש לנו מבנה כל כך גבוה, שכשהצל שלו נוטה, כשהשמש מגיע, אז יש צל גדול להכיל הרבה שומעים, שם רבן יוחנן בן זכאי היה דורש. אנחנו נראה מפה הרבה הרבה סודות מהדבר הזה. שהיה דורש בצילו של היכל. אמרו עליו רבי יוחנן בן זכאי שהיה יושב בצילו של היכל ודורש כל היום כולו. אומר רש"י שם, למה היה דורש בצילו של היכל? אומר רש"י, מפני ריבוי השומעים. היה כמויות אדירות של תלמידים. אז מפה ראינו שרבן יוחנן בן זכאי לקח את דברי רבו להעמיד תלמידים הרבה, לפתוח את בית המדרש. שימו לב, זה כאילו ממש, האם עד עכשיו זה היה בונקר, אחרי זה הפך להיות בית מדרש פתוח, עכשיו זה הפך להיות בראשי חוצות, בצילו של אחד, זה אפילו במקום סגור, הכל מרחב פתוח, ואיפה? בצל המקדש. בהקשר הזה, הגמרא בפסחים שואלת, איך הוא עשה את זה? הרי אסור להשתמש בצילו של אחד, אסור להשתמש בקודש, שם היא שואלת את זה, ומסבירה מה שהיא מסבירה. אבל זה ההקשר כאילו של האירוע שם. אבל זה פלא גדול, הוא עומד בעצם בחצרות אלוקינו ומגדל ומרבץ תורה בעמו ישראל, בעם ישראל. בדיוק. והוא עומד שם ומגדיל ומרביץ תורה בעם ישראל. זה דמותו של רבי יוחנן בן זכאי. אז הוא לקח ממנו את העמידו תלמידים הרבה. אבל הוא לקח ממנו גם את הדבר השלישי. אוהב שלום ורודף שלום. את זה הגמרא מספרת, כמובן, אנחנו מכירים הלל ושמה קיבלו מהם. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה. והגמרא במסכת ברכות דף י"ז מספרת על רבן יוחנן בן זכאי, שהיה ככה, מענה רך, אומרת הגמרא, ישיב חמה. הוא מרבה שלום עם אחיו ועם קרובה ועם כל אדם, ואפילו עם נוכרי בשוק. כדי שיהיה אהוב למעלה ונחמד למטה ויהיה מקובל על הבריאות. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הקדימו אדם שלום מעולם, ואפילו נוכרי בשוק. שלום. מה החשיבות לומר שלום? למה זה כזה חשוב? אף אחד לא הצליח להקדים בשלום. למה זה כל כך חשוב להקדים בשלום? מה זה? מה זה העמידה הזאת? אז זה, שנייה, עוד נקודה, האם מותר, בעצם... לקרוא בשם השם, זה הגמרא שבאמת שאומרת, מאיפה הוא מותר לנו? אז זה שנייה נגיע לזה, אתה צודק מאוד, עוד רגע שנייה נגיד את זה. מה זה להקדים בשלום? אני אסביר. כשם שפרצופיהם שונים של בני האדם, כל אחד יש לו אמת מסוימת, שהוא צריך להופיע בחיים. כשאדם פוגש את החבר שלו, הוא פוגש בראש ובראשונה סוג של מתחרה. אדם אחר ממנו, מישהו שמביע אמת אחרת ממנו. מישהו אחר. יש רגע שבו מצטלבות המבטים, והאדם תוהה לעצמו. האם האחר הזה הוא זר לי, מנוכר, או שהוא אהוב. יש את הרגע הזה בדיוק, שאתה אדם מסתכל, מביט לחברו ואומר, שלום. שלום, עלה לא אותם לצלנו? טוב, שלום. ברוך השם, לא, אני לא מרגיש את זה. אבל יש אדם שהוא בכלל לא בדיסוננס הזה. הוא נמצא במה שאתה אומר, שמה זאת אומרת? שם השם נקרא על כל אחד ואחד. הוא לא רואה את הפער בינו לבין האחר. הוא רואה את השכינה. הוא רואה את הנטף של הופעת השכינה שמופיעה בנשמה הזאת ובנשמה הזאת. הוא בכלל לא עסוק בהבדלים בינו לבין החבר. הוא עסוק בלקרוא שלום, לאהוב שלום ולרדוף שלום. אפילו נוכרי בשוק יש לו תפקיד. יש לו תפקיד במערך האלוקי, כן. אפילו נוכרי בשוק. גם הוא צריך להקדים בשלום. ולהקדים בשלום זה תנועת נפש, זה לא רק חיצוני להגיד, שלום, 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 שלום. זה לא רק לדחוף את השלום לפני שמספיק להגיד. זה לחיות חיים כאלה. שבכל אחד אתה קורא עליו את שם השם, כמו שאתה אומר. שלום, שלום. זה התנועה הנפשית של רבי יוחנן בן זכאי. אוהב שלום ורודף שלום. אז זה בעצם, כל זה היה על הקבלה מרבו. רואים עד כמה הוא קיבל מרבו. את כל של הדברים היסודיים האלה. אבל מכוח הדברים שאנחנו צריכים לקצר, אני כבר מתקדם לשלבים הבאים אצל רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי, כתוב עליו שהוא אחד מארבעה שהחיים שלהם היו משולשים. אתם זוכרים?
120.
משה רבנו, 120 שנה. 40 שנה, 40 שנה, 40 שנה. הלל הזקן, לפי הסדר, בוא נעשה לפי הסדר. הלל הזקן, רבו של רבי יוחנן בן זכאי, 40 שנה בפרקמטיה, 40 שנה למד, 40 שנה לימד. רבי יוחנן בן זכאי, 40 שנה בפרקמטיה, 40 שנה למד, 40 שנה לימד. רבי עקיבא, 40 שנה פרקמטיה, חיי צאן, 40 שנה למד, 40 שנה לימד. יש ספרי, ספרי מיוחד, לא חיים, לא 120 שנה. על ארבעה נאמר, ה-120 בצורה משולשת. דווקא הנקודה הזאת. זה הספרי. הספרי מביא, מרכז את כל הארבעה דמויות האלה. אני חשבתי לעצמי, מה הפשט בדבר הזה? מה חז"ל רואים צורך להסביר לנו שיש ארבעה כאלה שיש להם 120 שנה? אז מי שזוכר, בשיעור הקודם על הלל הסברנו, שיעור קודם, הסברנו ש-40 שנה לעסוק בפרקמטיה, 40 שנה למד ו-40 שנה לימד, זה עניין עקרוני אצל הלל ורבי עקיבא, ככה הסברנו, שתורת החיים שלהם היא הייתה מחוברת לכל רובד מרובדי החיים. החידוש הגדול הזה, זה מה שהסברנו, ש-40 שנה פרקמטיה זה לא, אף על פי ש-40 שנה הוא היה רועה צאן, הוא עשה מהפך בגיל 40, הצליח ככה ללמוד, אחרי זה התחיל ללמוד, זה לא אף על פי. אצל רבי עקיבא ואצל הלל הזקן ראינו איך תורת החיים, כל כוחות ועוצמות החיים מפקים בהם. וכשהוא פוגש את התורה, התורה מחיה ומעניקה פירוש חדש ומחדשת. חדש כנשר נעורייך, המטרייך חסד ורחמים. זה מפגש של תורה וחיים, זה לא דבר שהוא למרות. זה דבר שהוא בשביל, זה המגמה של הדבר. שהחיים פוגשים את התורה. אז זה ככה הסברנו דרך אחת. אני חושב... כן, בארבעה האלה. אצל משה רבנו כאילו הוא גם, אותו דבר, היה רואה צאן בהתחלה ובכלל לא. אז אותו דבר, זה אפשרות אחת להסביר למה חז"ל מדגיש לנו 40 שנה פרקמטיה. אבל ככה הסברנו רק יותר את ה-40 שנה פרקמטיה. אבל מה זה ה-120 הזה? אני חושב שיש עוד מדמיון שמיוחד בתוך הארבעה האלה. פירוש אחד אמרנו, בסדר? התורה שמחוברת לחיים. אני חושב שיש נקודה נוספת מאוד מיוחדת. הארבעה הדמויות האלה יצרו לנו מעבר בין גשר בין עולמות שונים לחלוטין. המעבר הידוע, המפורסם, זה בעצם קודם כל של משה רבנו. משה רבנו בעצם יוצר את עם ישראל. היום הזה נהיית לעם. הגשר, המעבר הזה בין עם ש... בין עולם שאין בו את עם ישראל לבין עולם שיש בו את כנסת ישראל מופיעה על במת ההיסטוריה, זה 120 שנה, אותם 120 שנה מיוחדים. 120 שנה מיוחדים כאלה שמובילים אותנו לקראת הצעד הבא. אותו דבר היה עם הלל. הלל הזקן נמצא בשלב שבו בית שני עומד לדאוך. בית שני עומד לדאוך כי הנבואה הולכת וקמלה בשנים הראשונות, אנחנו מכוח הנבואה, עזרא הוא בא מכוח הנבואה, הנבואה הולכת וקמלה, ופתאום הלל הזקן מחדש את, בעצם את כל התנועה הזאת של התנאים, זוגות, וכל הזה. התורה עכשיו היא תורת חיים. זה מה שהלל בעצם עושה מהפך. מהתורה שהולכת וכביכול מסתגרת בדלת אמות, יש פה תורה של חיים. רבי יוחנן בן זכאי, זה מעבר קצת יותר עצוב, אבל זה מעבר שחייב להבין אותו. רבי יוחנן בן זכאי הוא הגשר שלנו לגלות ולחורבן. לגלות ולחורבן. זה הגשר. בין עולם שבו יש לנו בית קדש, לבין עולם שאנחנו נהיה בגלות 2,000 שנה. בדיוק. אנחנו נגיע לזה. אני אל תדאג, אני לא שכחתי אותך, אני זוכר אותך עדיין. אנחנו נגיע לגשר. וזה הגשר של רבי יוחנן בן זכאי. הגשר המיוחד הזה, שבעצם לחבר, לקחת את בית המקדש ואת כל השפע, ולדעת שהוא הולך להיגמר, ולהמשיך אותו הלאה לתוך הגלות. ככה קראתי לשיעור. איך קראתי לשיעור? לדמותו של רבי יוחנן בן זכאי, זכר למקדש. ורגע לפני שאנחנו מגיעים לתקנות של זכר למקדש, אני רוצה לספר לכם סיפור. לא אני מספר אותו, זה הגמרא בגיטין ונבב, על רבן יוחנן בן זכאי. סיפור שדווקא מותיר את דמותו של רבן יוחנן בן זכאי בסימן שאלה אחד גדול. מה הסיפור? הגמרא מספרת שרבן יוחנן בן זכאי, שאבא סיקרא היה מראש בריוני ירושלים. והוא היה אחיין של רבן יוחנן בן זכאי. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, תגיד לי, עד מתי אתם נותנים לנו ככה למות ברעב? אומר לו, מה אני אעשה? אי אפשר לדבר עם הבריונים. זה כבר לא בשליטתי, תדע לך, זה יצא כבר משליטה. אני לא באמת שולט בבריונים. בריונים זה כוח הזרוע, כבר אי אפשר לנהל אותם, אי אפשר לדבר איתם. אומר לו, באמת? אומר לו, אתה יודע מה? תקשיב. אם אתה כבר לא שולט בהם, לפחות אתה תעזור לי בדבר אחד. תן לי לצאת החוצה. תן לי לצאת מחוץ לחומות. אומר לו, אין בעיה, יש לי גם רעיון בשבילך. אתה תעשה את עצמך חולה, אנחנו נגיד, רבי יוחנן זכאי חולה, אחרי זה נגיד שהוא נפטר, ניקח אותך בארון, מי ייקח אותך? כמובן, רבי אליעזר ורבי יהושע, גדולי תלמידיך, כמו שהמשנה באבות מספרת, שחמישה תלמידים היו לו, רבי אליעזר ורבי יהושע. יש לנו גם רבי אלעזר בן ערך, אז רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע יוציאו אותך, שתי רבותיו של רבי עקיבא. הם אלה שיוציאו אותך. ובאמת כך היה. הם מוציאים אותו בארון כשהוא חי, ורוצים להוציא אותו, ובדרך פוגשים אותו הבריונים ואומרים להם, מה יש לכם שם? ולהם, הרב נפטר. הוא נאו, טוב, תן לנו לבדוק, לדקור אותו בחרב, לעשות וידוי הריגה. מה, רבן דקרו? יאמרו, רבן דקרו. רבן פה זה שתי משמעויות, גם רבן יוחנן בן זכאי וגם הרב שלהם, כלומר רבן. ולכן הוא אומר להם, טוב, בסדר, עזבו אותה. אחרי זה אמרו, טוב, תנו לנו לפחות לדחוף, ככה לבדוק שיש שם איזה מישהו שיצעק, איי! כן, לבדוק אם מישהו חי שם. לא, יגידו רבן, דחפו, טוב, נתנו להם לצאת. יצא רבן יוחנן בן זכאי, הגיע לפני אספסיאנוס, ואמר לו, שלום עליך מלכה, שלום עליך מלכה. אומר לו שם, מה אתה קורא לי, מלך? אני לא מלך. כן, פעמיים מגיע לך מיטה, אני לא מלך, וגם אם אני מלך, אז למה לא באת עד עכשיו? מספר לו כל הבריונים. אחרי כל הסיפור היפה הזה, מה אתה רוצה? למה באת? שואל אספסיאנוס את רבי יוחנן בן זכאי. ופה מגיע נקודת השיא, המתח. מה היינו מצפים שיקרה? אז בוא נגיד קודם כל מה הוא אומר, כי מה היינו מצפים שיקרה, הגמרא אומר בפירוש. עוד מעט היא תגיד מי אומר מה. אומרת הגמרא שמה הוא אמר, אמר לי, תן לי יבנה וחכמיה, שושילתא דרבן גמליאל, ואסוותא דמסיאנה לרבי צדוק. הוא מבקש שלושה דברים. את יבנה וחכמיה, סנהדרין, הוא רוצה להחיות את הסנהדרין, את שושלתם של רבן גמליאל, את כל השושלת של הנשיאים, שהוא זכה וראה ארבעה נשיאים בחייו, זה רבן יוחנן בן זכאי, ולריפוי את הרפואה של רבי צדוק. עוד איזה תלמיד חכם, פלאי כזה, שאנחנו לא יודעים מה, שהוא כנראה היה צם על חורבן של ירושלים. קרא עלי רב יוסף, ואם תהיתם לעצמכם מה הוא היה צריך לבקש, אל תדאגו, אתם לא צריכים לנחש, הגמרא בעצמה תגיד. קרא עלי רב יוסף, ואיתם הרבי עקיבא, משיב חכמים אחור ודעתם יסחל. לא נעים לשמוע את זה. מה קרה לו לרבי יוחנן בן זכאי? מי אומר את זה? מי אומר את זה? רבי עקיבא ואיתם הרב יוסף. מה משותף לרבי עקיבא ולרבי יוסף? מה? מה פתאום? זה רבי יוסף האמורה. זה עשרות דורות אחר כך. רבי יוסף האמורה ורבי עקיבא התנא. מה משותף לשתיהם? רבותיי, אם לא ניחשתם, אני אעזור לכם. צופי הגאולה. ברור. רבי עקיבא. צופי הגאולה, נגיע אליו. בגדול, גם הלוז שיעורים, תסתכלו. שבוע הבא, אנחנו הולכים לדבר על רבי מאיר. על רבי יהודה ברבי אלי, כנראה. כי זה לקראת י' באייר, לקראת ההילולה שלהם. שבוע אחר כך, אני לא יודע אם זה יצא טוב, אז זה ל"ג בעומר, בלי נדר. בסדר? אני לא יודע איך זה יצא בדיוק, אם זה יצא טוב או... בלי נדר, לא יודע, אולי זה אחרי קצת, אבל לא, נראה. ככה זה על רבי שמעון. בסדר? אז עכשיו... אני עסוק, רגע, עכשיו אני ברבי יוחנן בן זכאי, משיב חכם, אז רבי עקיבא צופה הגאולה, ורב יוסף, למה רב יוסף? רב יוסף, זה עם כל האמוראים, שרבי יוחנן, והגמרא מספרת שהיו האמוראים שאמרו, ייתי ולא אחמיני. רק אחד אמר, ייתי, ואז כדי ייתי, בתולה דקופיתא דחמרי, זה רב יוסף. יבוא משיח! והזכה לשבת בצל הגללים של החמור שלו. זה רב יוסף. ובעצם צופי הגאולה לא מאמינים מה קורה פה. איך יכול להיות שפספסת את המומנטום? היה לך יכולת לבקש על בית המקדש, שלא יחריב את בית המקדש. איך יכול להיות? על זה אומרים חז"ל, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. רבי עקיבא אומר על זה. תראה, הקדוש ברוך הוא, אין הסבר לזה, כאילו בעצם זה מה שרבי עקיבא אומר, אין הסבר, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא זה שמשיב חכמים אחור ודעתם יסחל. כאילו ככה רבי עקיבא ורבי יוסף קוראים את זה. טוב, אז מה סבר רבי יוחנן בן זכאי? אומרת הגמרא, הגמרא מספרת, והוא סבר דיל מקולהי לא עביד, והצלה פורטנה מלא עביד. כלומר, מה רבי יוחנן בן זכאי סבר? וזה המגדיר של רבי יוחנן בן זכאי. זה הנקודה, זה הפאנץ'. הוא אמר, נכון, ודאי שאני רוצה את בית המקדש. אבל הוא אומר, את זה הוא לא יעשה. ואז אם הוא לא יעשה את זה, ואני אבקש כל כך הרבה, הוא לא יעשה כלום. ובעצם מה אני רוצה, אומר רבי יוחנן בן זכאי? גם אני רוצה את המקדש. אבל אני רוצה, שימו לב, רבי יוחנן בן זכאי, זה ההגדרה, הנקודה שאנחנו מגיעים אחרי שיעור שלם להגדרה. הוא רוצה לקחת את בית המקדש איתו לגלות. זאת ההגדרה. הוא לא רוצה, הוא כבר איבד, הוא כבר רואה את בית המקדש נחרב. רבותיי, לראות את בית המקדש זה להבין את מה שהגמרא אומרת, קמח תחון תחנת. רבי יוחנן בן זכאי מבין שלבקש על בית המקדש זה להחיות את המתים. רבי יוחנן בן זכאי מבין שזה לא משהו טכני, עצים ואבנים. זה לא איזה משהו שעכשיו, טוב, יאללה, בוא נתחנן שהמבנה הזה לא ילך. רבי יוחנן בן זכאי מבין שבית המקדש זה מהות שלמה, שאותם כבר עם ישראל כבר הרס. והוא כבר עסוק בתקנות, באיך לקחת איתנו את בית המקדש לגלות. זה מה שעושה רבן יוחנן בן זכאי. וזה בעצם כל הסיפור של התקנות של רבן יוחנן בן זכאי. שהמשנה מסכת ראש השנה אומרת, שבעיקרון קוראים בראשונה יום טוב של ראש השנה שיכול להיות בשבת, במקדש תוקים, אבל לא במדינה, רק בבית המקדש תוקים. התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהיו תוקים בכל מקום שיש בו בית דין. כל התקנות של רבי יוחנן בן זכאי שלהם משותף אחד, לקחת את בית המקדש ולמשוך אותו אל... את הזכר שלו למשוך אותו אליהם. את בית המקדש כבר איבדנו. את בית המקדש הוא שרוף, וזה כנראה היה תורתו של רבי יוחנן בן זכאי, בשונה מרבי עקיבא ורבי יוסף. אבל אנחנו לוקחים איתנו את הצידה לדרך, אנחנו עסוקים בצידה לדרך, זה רבי יוחנן בן זכאי. לכן אומרת הגמרא שבראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד. כל מה שאנחנו לוקחים, נוטלים היום שבעה ימים לולב, זה לא המקורי בכלל. במקורי רק בבית המקדש נוטלים שבעה. שנאמרו, שמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. שבעת ימים שמחים רק לפני הקדוש ברוך הוא. בא רבן יוחנן בן זכאי ועושה תקנה. מה התקנה? שגם בארץ ישראל, גם בגבולים, גם בשאר המקומות, אנחנו נשמח שבעה ימים. למה? זכר למקדש. וממשיכה המשנה ואומרת, ושיום הנף כולו אסור. מה זה יום הנף כולו אסור? זה קשור למה שאנחנו עושים היום. היום, נכון כמה? 2:20 יום לעומר, 3 שבועות ויום אחד, ספירת העומר. את ספירת העומר אנחנו מתחילים מיום קורבן העומר. קורבן העומר תפקידו להתיר את החדש. כל התבואה החדשה נאסרת עד ליום ט"ז בניסן. יום ט"ז בניסן בו עושים קורבן העומר, ואז מותר לאכול מהתבואה. זאת אומרת, שהיית צריך לחכות, שהיו מקריבים את הקורבן של העומר, ורק אז היית אוכל. רגע, אבל מה נעשה כשאין בית מקדש? מתי מותר לאכול את החדש? ללא חשש חדש. רשום לכם שם, לא חשש חדש, נכון? מכירים? יפה. מתי מותר כן לאכול את החדש? כלומר, מתי החדש הזה כבר מותר? היום, היום, אין לנו קורבן, מה עושים? לא נכון. מהבוקר. מה זאת אומרת? עיר מזרח, השנייה, אני בכוונה אמר לך, עיר מזרח, התיר, מותר, כי אין קורבן, אין עוד מטיר שאני צריך לעשות אותו. הגיע יום ט"ז, מצוין, מותר חדש. ככה בעיקרון היה צריך לנהוג אחרי שנחרב בית המקדש. אבל מגיע רבן יוחנן בן זכאי ואומר, לא, אני אוסר את כל יום ט"ז באיסור אכילת חדש. תאכלו בי"ז. תאכלו בי"ז, תתאפקו עוד יום אחד. למה? למה? אז פה אי אפשר להסתפק רק בזכר למקדש. פה רבן יוחנן בן זכאי מחדש מבט נוסף. רבן יוחנן בן זכאי אומר, הגמרא שואלת, מה היא טעמה? עונה הגמרא, מהרה ייבנה מקדש. ויש לי חשש שהוא ייבנה עכשיו. שואלת הגמרא, מתי ייבנה? לא מבין, אם הוא ייבנה מתי שהוא, מה הבעיה? אז ידעו כולם שזה... אומרת הגמרא, אני חושש שמה הוא ייבנה בלילה. הוא ייבנה בלילה של יום, בדיוק בספירת, אחרי ליל הסדר, אחרי כל השפע של ליל הסדר, הוא ייבנה בלילה, כולם יחשבו, כמו שנה שעברה שאכלנו בבוקר, מיד בבוקר. תגיד לי, רבי יוחנן, באמת, שווה לתקן כזאת תקנה, רק בגלל, אולי הוא ייבנה בלילה? זה הסיפור של רבן יוחנן. מהרה ייבנה מקדש. זה רבי יוחנן. מהרה ייבנה מקדש. זה דמותו. הוא כל הזמן עסוק, עכשיו הוא נמצא בחורבן, בשפה של החורבן, הוא בדיוק הגשר הזה, ה-120 שנה האלה. לחבר את כל, לקחת את כל החורבן הזה, ולקחת איתנו את המקדש איתנו לגלות. לא יהיה מקדש, לא יהיה עצים ואבנים, אבל יהיה איתנו את כל הזכר של המקדש. ואיתו אנחנו נבנה מקדש, שנזכה בעזרת השם, ללכת בדרכו של רבי יוחנן בן זכאי, ומהרה ייבנה מקדש.